לפי מה שכתוב בתורה, כל העניין של ספירת העומר זה לחבר בין הקורבן שמקריבים ביום ממוחרת השבת, זה בט"ז בניסן, היו מקריבים את עומר התנופה, כידוע הקורבן של העומר הוא קורבן שעשוי מלחם שעורים, ואחר כך אנחנו סופרים עד ממוחרת השבת השביעית 50 יום, ביום ה-50 מקריבים מנחה חדשה להשם. המנחה הזאת היא עשויה מחיטים, בניגוד לקורבן העומר, וכידוע העומר בא להתיר את התבואה החדשה במדינה, אסור לאכול מהתבואה החדשה רק אחרי שהקריבו את קורבן העומר. אחר כך בחג השבועות מקריבים מנחה חדשה משתי הלחם, מקורבן מחיטים, וזה בא להתיר את הקורבנות החדשים. כלומר, אסור להקריב בבית המקדש, גם אחרי שהקריבו את העומר, אסור להקריב בבית המקדש מנחה חדשה, רק אחרי שהקריבו את קורבן שתי הלחם. אז זה מה שכתוב בתורה. צריכים לחבר את הקורבן העומר ממוחרת השבת, סופרים 50 יום, אנחנו יודעים מתי להקריב את המנחה החדשה. והשאלה היא, מה זה נוגע לנו היום? אין בית מקדש, אין קורבנות, אז מה העניין של הספירה הזאת? טוב, הפירוש הפשוט הוא שיש לנו הרבה מצוות כאלה שאנחנו מקיימים אותן זכר למקדש. באמת הרבה מן הראשונים טוענים שזה רק מדרבנן, ומה שאנחנו אומרים את ההקדמה לשם ייחוד לפני ספירת העומר, אז באמת יש אומרים לא להגיד שם, איך כתוב? נקיים מצוות עשה של ספירת העומר. זה לא, זה לא, זה לא מצוות עשה, אז אומרים לדלג על המילים האלה. אבל אנחנו לא מבינים את המצווה הזאת גם כשבית המקדש קיים. יש לנו כמה וכמה שאלות. גם בזמן שבית המקדש קיים, הדברים לא מובנים. קודם כל, אנחנו מוצאים בתורה כמה וכמה ספירות. למשל, בית דין סופר שבע שנים כדי לדעת מתי זה השמיטה, אחר כך סופרים שבע שמיטות כדי לדעת מתי זה היובל, אבל בשום מקום לא כתוב שצריך לספור כל יום או כל שנה. סופרים כדי לדעת מתי יעברו שבע שנים, או מתי, או נגיד באישה זווה, היא צריכה לספור שבעה ימים נקיים מדם, היא לא סופרת כל יום. היא יכולה לסמן בלוח מתי היא הפסיקה לראות ביום הראשון, אחר כך היא מסמנת בלוח, כל יום היא בודקת את עצמה, אם היא תאורה, ביום השביעי היא תובלת והיא מותרת. אותו דבר אדם שהוא זב, צריך גם כן לספור שבעה נקיים, אבל הוא לא סופר כל יום, הוא רק צריך לדעת מתי היום הראשון, מתי היום השביעי. לא צריך לספור כל יום, לא צריך לספור בכל רם, ובטח שהוא לא מברך על הספירה הזאת. פה יש דבר מוזר, שאנחנו צריכים כל יום לספור, וכל יום מברכים על הספירה. ולא מספיק מחשבה כדי לדעת מתי זה היום ה-50. צריך ספירה ממשית כל יום. מה העניין הזה של הספירה הזאת? גם צריכים לדעת את המעבר הזה בין העומר, שזה מאכל בהמה, לבין שתי הלחם, שזה מאכל חיטה, שכידוע זה מאכל אדם. מוזר מאוד הקורבן הזה, כי יש רק פעם אחת בתורה שיש קורבן שעשוי מסעורים, וזה באישה סוטה. הגמרא אומרת שכיוון שהיא עשתה מעשה בהמה, אז לכן היא תביא קורבן של מעשה בהמה. מה זה קשור לעניין שלנו של ספירת העומר? ממוחרת השבת תראו, יש הרבה מצוות בחג הפסח. חלק גדול מהם כבר עושים בליל הסדר, זאת אומרת ביום י' ד', זאת מבעוד יום, כן? בין הארבעים. אחר כך בפסח יש קורבנות מיוחדים. מה העניין הזה של ממוחרת השבת? זאת אומרת, לא בי' ד' ולא בתתוו, אלא זה מנותק מכל המצוות של פסח, ממוחרת הפסח. ולמה התורה קוראת לזה ממוחרת השבת? הרי זה לא ממוחרת השבת, זה ממוחרת היום טוב, ממוחרת הפסח. ובעצם התורה הכניסה אותנו כאן למבוכה גדולה, כי זה בעצם מה שהצדוקים היו טוענים, שהמצווה של ספירת העומר מתחילה באמת ממוחרת השבת, זאת אומרת תמיד ביום ראשון, ובגלל זה אצלהם, לפי חשבונם, חג השבועות תמיד נופל ביום ראשון. אנחנו אומרים לא, זה ממוחרת השבת, הכוונה ממוחרת הפסח, זה לא קשור בכלל לשבת בראשית, לא קשור בכלל ליום ראשון. והיו מלחמות ומאבקים קשים עם הצדוקים בעניין הזה. החכמים עשו כל מיני תרגילים בזמן קצירת העומר כדי להדגיש את העניין הזה, כן? מסכת מנחות, שקצירת העומר הייתה באופנים מיוחדים ובפרסיה ובהכרזות כדי להוציא מליבם של הצדוקים. אז למה התורה סיפחה אותנו וקרא ליום הזה ממוחרת השבת ולא ממוחרת החג או ממוחרת הפסח? טוב, אלה שאלות שבפשט. אם ניכנס קצת יותר לדברי חז"ל, אז תראו במקור ב' על הפסוק שבע שבתות תמימות תהיינה, אומרים חז"ל, מתי הן תמימות? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. זה בכלל לא קשור למה שכתוב בתורה. הספירה כדי לחבר את היום הראשון ממוחרת הפסח עד היום החמישים, מה העניין בזמן שישראל עושים רצונה של מקום? ואם נתעמק יותר קצת בתורת הסוד, אז נראה בכלל דברים מאוד מוזרים. קודם כל, הפסקה הזאת שאנחנו אומרים אחרי ספירת העומר, תסתכלו במקור ג', זה לוקח אותנו בכלל למקום אחר. כן, בואו נעבור על זה. אומרים את זה כל יום, לא כל כך שמים לב מה... ריבונו של עולם, אתה ציווית על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר. בשביל מה? אמרנו, כדי לדעת מתי היום הראשון, מתי היום החמישים, מתי מקריבים קורבן שתי הלחם. פה כתוב משהו אחר לגמרי. אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר בשביל מה? כדי לתארנו מקליפתנו ומתאומותינו. איפה יש בתורה הרמז על דברים כאלה? כמו שכתבת בתורתך, דה, וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית, כל זה בשביל מה? בתורה כתוב, בשביל להקריב קורבן שתי הלחם. לא, פה כתוב משהו אחר. כדי שיתארו נפשות עמך ישראל מזוהמתם. ובכן, אנחנו מסיימים, ובכן, יהי רצון מלפניך, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה פלונית, כל יום יש לה את הספירה שלה, ותאר ותקדש בקדושה של מעלה. מה זה קדושה של מעלה? ועל ידי זה יושפע השפע רב בכל העולמות, ולתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מכל שיג ופגם, ולתארנו, עוד פעם, לקדשנו בקדושתך העליונה. על מה מדברים פה? טוב, אז בואו נתחיל קצת לברר את העניינים. הדבר הראשון זה קודם כל להוציא מהראש שלנו את האידיאליזציה שאנחנו עושים מאנשי יוצאי מצרים. חז"ל אומרים שבזכות מה נגאלו, לא שינו את לבושם, לא שינו את מלבושם. זה נראה כאילו מצב אידיאלי שם. אבל אתמול קראנו בהפטרה דברים חדשים לגמרי, שאין להם רמז בתורה. אמנם האשכנזים לא קוראים את ההפטרה הזאת, כי הגמרא אומרת שברא מספרת על אחד שדיבר נגד על החטאים שנעשים בירושלים, אז כתוב שאחד החכמים אמר לו, עד שאתה בודק את חטאי ירושלים, אולי תבדוק באמך, ובדקו ומצאו באמת פסול באמא שלו. חז"ל לא אהבו שמחטטים בחטאים של ירושלים, ולכן אמרו ששתי הפטרות של אחרי מות וקדושים שמדברים על חטאים של ירושלים, כי זה מאוד משתלב עם הפרשה. כן, גם פרשת אחרי מות וגם פרשת קדושים עוסקת בענייני עריות, אז גם ההפטרה עוסקת בענייני עריות. אבל חז"ל אמרו לא, במקום זה מפטירים את ההפטרה הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל. ושם כל ההפטרה הזאת של בני קושיים עוסקת בנבואות של נחמה ומה יהיה בעם ישראל ובארץ ישראל, עתידים לחזור לארץ ונטעתים, ואני לא אחריב יותר את ארץ ישראל. אבל אתמול הייתי בבאר שבע, התפללתי בשבת בבית הכנסת ספרדי, לא ידעתי שהספרדים כן קוראים את ההפטרה הזאת, אז ביקשו ממני לדבר בליל שבת, אז דיברתי איתם על הנושא הזה. אמרו, יש לכם עוד מה ללמוד מאיתנו, אנחנו כן מפטירים את זה. אחרי התפילה שאלו אותי אם אני אבוא מחר להתפלל, כי לא מפטירים בני קושים. אז בכל אופן, תראו מה כתוב שם במקור ה', אז זה חלק מההפטרה. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, שביל לכל הארצות, ואומר עליהם, איש שקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמו, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת שהם עסקו בשיקוצי מצרים, והקדוש ברוך הוא אמר להם, תעיפו את זה. מה הם עשו? ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, ואיש שקוצי עיניהם לא השליחו, וגילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. אבל ואז למען שמי, לבלתי אחל עיני הגויים. זה דברים שלא כתובים בתורה, אבל אנחנו מבינים את דברי חז"ל, למשל, המאמר הידוע, שישראל במצרים היו שקועים בממתת שערי טומאה. אז הנה, אנחנו מבינים עכשיו מה היה שם. היו שקועים בתוך העבודה זרה, וכשחז"ל למשל אומרים, בראש חודש ניסן, אומר להם משה רבנו, משכו, קחו לכם. אז מה אומרים חז"ל? משכו ידיכם מעבודה זרה. וחז"ל אומרים, וערך ואת ערום ועריה, וערך מתבוססת בדמייך, אומרים חז"ל, ערום ועריה ממצוות, ומתבוססת בדמייך, נתנו להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, כדי לצאת מאותה שפלות של עבודה זרה. אז הייתה בעיה קשה מאוד שם. מתברר שהיציאה ממצרים היא לא הייתה רק לצאת בעבדות לחירות במשמעות הפשוטה של המילה. כן? כמו שהגויים למדו מאיתנו, וזה הפך להיות איזה מין סיסמה כזאת, let my people go. שחררו אותם. אז זה בסדר, אבל כנראה שזה לא היה הכל. היה משהו הרבה יותר עמוק בעניין הזה של יציאה ממצרים, ולכן כתוב ולא יכלו להתמהמה, כי היו צריכים לצאת מהר מהר, אחרת היו נשקעים. זאת אומרת שהגאולה ממצרים היא לא הייתה רק לצאת מעבדות לחירות במובן הרגיל של המילה, אלא החירות פה זה משהו אחר, משהו הרבה יותר עמוק, משהו נפשי, נשמתי. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. מה, אנחנו נפלנו מן הפח אל הפחת. בהוציאך את העם ממצרים, כדי שלא תהיו עבדים, ותעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז שוב אנחנו עבדים. אבל כמו שאומר רב יהודה הלוי, עבדי הזמן הם עבדי עבדים. עבד השם הוא לבדו חופשי. אז הקדוש ברוך הוא הולך לעשות מאיתנו משהו שונה לגמרי. לא רק שפרעו לא ישעבד אותנו, אלא להפוך אותנו לבני חורין אמיתיים. וכמו שכותב הרב בהקדמה להגדה של פסח, יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו רוח של בן חורין. העבד והבן חורין זה לא תלוי רק אם מישהו עומד עם שוט ומכה אותו. בן חורין, בסופו של דבר, הרב מגדיר את זה, זה היכולת של האדם והעם להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. והשאלה היא, איך הופכים את הבן אדם שתהיה לו עצמיות פנימית כזאת, שהוא יוכל אחר כך לחיות לאורה ולהיות בן חורין אמיתי. אז היציאה ממצרים היא לא הייתה רק שפרעה יפסיק לשעבד אותנו, אלא להפוך אותנו לבני חורין. זה הייתה בעיה. איך זה יעבוד? איך פתאום הם יהיו בני חורין? אמנם היו הרבה ניסים, אבל כבר כותב הרמב״ם שאמונה שמבוססת על ניסים זו אמונה שיש בה דופי. תמיד אתה יכול להתווכח עם הניסים, זה כן היה נס או לא היה נס, ולמצוא כל מיני פתרונות אחרים. אז איך עושים שעם ישראל באמת יצא לחירות אמיתית? ושימו לב, ואנחנו אומרים את זה הרבה פעמים בתפילה, בכמה מקומות. למשל, בברכת המזון אנחנו אומרים, אנחנו נודה לך שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים. מה זה הכפילות הזאת? יש יציאה מארץ מצרים, אבל זה לא מספיק. צריך גם פדיעה מבית עבדים. מה ההבדל? כי לצאת ממצרים זה לצאת מרשות המצרים. אבל עדיין לא קרה שום דבר. לפדות זה משהו אחר. מתי אנחנו משתמשים בביטוי הזה לפדות? לבדות בשחרור עבדים? קודש לחול. פדיון זה שינוי המהות. קודם היית הקדש, הפדיון הופך אותך למשהו אחר. אז יש להוצאתנו ממצרים, זה יהיה לך ברשות המצרים, עכשיו אתה ברשות עצמך. אבל זה לא מספיק. צריך גם לבדות. לשנות את המהות. אנחנו אומרים גם בתפילה, בשבת, בנשמת, ממצרים גאלתנו, ומבית עבדים פדיתנו. והרמב״ם כותב, שהוציאנו לחירות, שכחתי איך הלשון, הוציאנו, לא זוכר את הלשון, אבל גם ברמב״ם רואים שם שלא מספיק סתם להוציא לחירות. צריך משהו חיובי. זה הרעיון. צריך משהו שאדם לא יכול לעשות את זה. אנחנו רואים את זה בדו שיח הזה בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כשהוא מנסה לשכנע אותו שיקח את השליחות. ומשה רבינו אומר לו, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא בני ישראל ממצרים. אחר כך אומר, והם לא, ולא ישמעו לי. מה הייתה הבעיה פה? חז"ל אומרים, דבר מעניין, כשיעקב אבינו יורד למצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך, ואנוכי הלכה גם עלו. מה זה הכפילות הזאת? הלכה גם עלו. כי בשביל להוציא ממצרים לבד, יבואו וישאלו, אז בשביל מה הורדת אותנו לשם? אתה אומר, אני אוריד אתכם, אני גם אעלה אתכם. אז בשביל מה לרדת בכלל? אם אתה תחזיר אותנו לאותו מצב, אז בשביל מה ירדנו? אז כל אחד מבין שהירידה למצרים הייתה כדי, כמו שכתוב בתורה, הביטוי הזה, לעבור את קור הברזל, כמו שלוקחים אפרות ברזל, מכניסים לתנור, יוצא ברזל נקי. אז גם כאן ירדנו למצרים כדי לעבור את קור ההיתוך הזה. אבל זה לא מספיק. ואנוכי יעלך גם עלו. תהיה לכם עלייה. לא רק להתנקות מהרוע, מהלכלוך, אלא תהיה עלייה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי ירד עמך, ואנוכי יעלך גם עלו. אני אעשה את זה. כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות פעולה כזאת. לפני שאנחנו ממשיכים, תראו, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו אנו, בנינו, בני בנינו, משובדים לפרעה במצרים. למה? נגיד שהקדוש ברוך הוא לא הוציא את אבותינו ממצרים. אי אפשר היה להוציא את הבנים, את הנכדים אחר כך. מה הביטחון הזה שאם לא היה מוציא את אבותינו, עד היום אנחנו היינו משובדים? אומר המהר"ל, אנחנו לא מנגנים טוב את המשפט הזה. הניגון לא צריך להיות על המילה אבותינו. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, אז אנחנו עד היום היינו משובדים. זה לא נכון. אם לא היה מוציא את אבותינו, היה מוציא את הבנים שלהם, את הנכדים שלהם. הניגון צריך להיות על המילה הקדוש ברוך הוא. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא מה היה קורה? היינו יוצאים לבד. יש הרבה מדינות באפריקה שיצאו לבד. אפשר גם למרוד. אז בסדר, אז היינו יוצאים להיות בני חורין. אבל זה לא זה. זה לא המהות החדשה, הפדיעה מבית עבדים. זה לא היה קורה. היינו יוצאים מרשות פרעה. אבל מי היה עושה את השינוי המהותי אצלנו, בנשמה? רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. זה מה שכתוב כאן. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא היינו יוצאים לבד, עד היום היינו משובדים. יכול להיות שפרעה לא היה משעבד אותנו, אבל אנחנו לא היינו בני חורין. בשביל להיות בני חורין, כדי שתעבדו את האלוקים על ההר הזה, צריך רק פעולה אלוקית. אם השם הוציאה אותנו. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תדאג. אנוכי ירד עמך, ואנוכי יעלך. ואני לא סתם יעלה אותך, אני יעלה אותך למדרגה הרבה יותר גדולה ממה שהיה קודם. בא עכשיו משה רבנו, ואומר לקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים על זה משל, שמלך נתן את ביתו לאחד. הבטיח לו, אם תיקח את ביתי, אני אתן לך שפחה מטרונית, זה הלשון של המדרש. כלומר, שפחה חשובה שתשרת אתכם. בסוף הם התחתנו, נתן לו איזה שפחה פשוטה, אמר לו החתן, זה מה שהבטחת לי? זה מה שמשה רבנו אומר כאן. אתה אמרת לי, אנוכי ירד עמך, ואנוכי הלכה גם עלו. אנוכי. בא עכשיו משה, הוא שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל. אומר לו משה רבנו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אתם מבינים מה הדגש עכשיו? אתה אמרת, אנוכי ירד עמך, ואנוכי הלכה גם עלו. עכשיו אתה אומר לי, לך תוציא. אז הוא אומר, מי אנוכי? אני יכול להיות במקומך? ובני ישראל לא ישמעו לי. מפני שגאולה כזאת, להפוך אותם להיות בני חורין אמיתיים, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, עד היום היינו משובדים. אז עכשיו אתה אומר לי, לך תוציא את בני ישראל. אז הוא אומר לו, מי אנוכי? מה אתה, כמו שאתה נותן לה, הוא שפחה פשוטה כזאת, זה לא מה שהבטחת. אתה הבטחת ואנוכי עליך גם עלו. אז מי אנוכי כי ילך אל פרעה? ומעניין מה אומר לו, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז כל המפרשים אומרים, הכוונה למתן תורה, כן? על ההר הזה. אבל איזה אות? איפה האות? אבל עכשיו זה פשוט. כי כשתעבדון את האלוקים על ההר הזה, מה תשמעו שם? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז מתברר למפרע, מי הוציא אותך מארץ מצרים? אנוכי השם אלוקיך. אני קיימתי את הדברים שלי. אנוכי יעלך גם עלו. ובסוף, כל העם שמע, אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אני עשיתי את זה. אני שולח אותך, אבל תדע לך, אני הולך ביחד איתך. וזה אני, זה לא אתה. בשביל לעשות יציאת מצרים, רק הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה. ולכן משה רבנו חשש באמת שלא יאמינו לו. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה? איך הוא הוציא אותם מהבוץ הזה? אז יש פה מילה אחת, וזה חידוש עצום של הרב בדרשות שלו במדבר שור. באמת עוד לא ראיתי את החידוש הזה במקום אחר. תראו, במקור ח' כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, האדם עד בהמה. כידוע, חז"ל הרי בהגדה דורשים על הפסוק הזה, מה הם אומרים? ועברתי, והיכיתי, אעשה שפטים, אני השם. מה אומרים חז"ל? אני ולא שליח, אני ולא מלאך, אני. והיה אדם לאות על הפתים, ראיתי את אדם, ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית, ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את אדם, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אז מה קורה פה? מי נגף בסוף? אני ולא מלאך, אני ולא שרף. ובתורה כתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זאת אומרת שהמשחית עשה את זה, לא הקדוש ברוך הוא. ובסוף, אחרי כל הסיפור הזה של הלילה, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, שפסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל, ויקוד העם והשתחוו. עכשיו אנחנו קוראים, לחג הזה יש המון שמות. כן? יש חג המצות, חג החירות, חג האביב, חג הפסח. בסופו של דבר, השם פסח נקלט מאוד, שפסח השם על בתי בני ישראל. אבל כשהוא פסח, מה הוא עשה? הוא דילג. הוא עבר מבית מצרי לבית מצרי, ודילג על בתי בני ישראל. אז הפסיכה הזאת היא רק אמצעי להצלה. אז למה החג נקרא על שם פסח, לא על שם ההצלה עצמה, אלא על שם האמצעי של ההצלה? מה המיוחד בשם הזה פסח? הרב כותב שאנחנו טועים במובן של הפסח. ואת זה רואים במקור י'. כתוב, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבא, לכו אחריו. אז מה זה נקרא לפסוח על שתי הסעיפים? סעיפים, אומרים המפרשים, זה מחשבות. ואתם פוסחים על שתי הסעיפים. פעם אתם הולכים על מחשבת עבודה זרה, ופעם על מחשבת השם. אז מה זה נקרא לפסוח על הסעיף? הכוונה לדלג עליו? או לנחות עליו? אם אליהו אומר להם, אתם פוסחים על שתי הסעיפים, פעם אתם על הסעיף של עבודה זרה, פעם על הסעיף של השם. אז זאת אומרת, אתם נוחתים על הסעיף הזה ועל הסעיף הזה. הרב אומר שלפסוח על, זה לא לפסוח מעל, לדלג, לקפוץ מעל, אלא להפך, לנחות על זה. ואם כתוב שהשם פוסח על בתי בני ישראל, אז מה הכוונה? שהוא נכנס לכל בית, בדיוק הפוך ממה שלומדים בדרך כלל, שהוא מדלג מעל הבית, כאילו הוא נכנס לבתי המצרים ומדלג מעל הבית של ישראל. לא, בדיוק הפוך. הוא נכנס לתוך הבתים של ישראל. בשביל מה? כדי להשרות שכינה בכל בית יהודי. ובליל הסדר, כל בית יהודי היה משכן. כל שולחן שאכלו עליו את הפסח היה מזבח. וזאת הייתה המטרה. המטרה הייתה בפעולה חד פעמית כזאת, לרומם את עם ישראל, לרומם את נשמותיהם, לקרב אותם להיות אתם דבקים בשם אלוקיכם. זאת הייתה המטרה של הפסיכה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שם שתי פעולות. פעולה אחת זה להשרות שכינתו בבתי ישראל, ופעולה שנייה להרוג את בחורי המצרים, אבל את זה הוא שלח לה את המשחית. ולא ייתן את המשחית לבוא, כי רק אני נכנס לבתים שלכם. המשחית לא נכנס שם, הוא ילך לבתים של המצרים. וזאת הייתה המגמה של אותו ערב, לפסוח על בתי בני ישראל כדי לרומם את עם ישראל למדרגה העליונה הזאת של השראת שכינה. זה היה הרעיון של ליל הסדר. אז צריך להגיד כאן שהרב כותב במקום אחר, באחד האגרות, הוא מדבר על תורת ההתפתחות. אז הוא אומר שצריך לדעת שכשכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה כך וכך, לא כתוב איך הוא יעשה את זה. וכשהקדוש ברוך הוא, בוא נגיד שתורת ההתפתחות היא נכונה, היא עובדה. טוב, יש כאלה שהם מאוד מזועזעים, לא יכול להיות שהייתה התפתחות והאדם, בתורה כתוב, ויצר השם את האדם. לא כתוב שהוא נוצר על ידי התפתחות. אז אומר הרב, אם נגיד שהמדע יוכיח שבאמת ככה זה היה, לא גורם שום זעזוע. למה? כי זה ברור שכשכתוב ויצר השם את האדם, לא כתוב איך הוא יצר אותו. הוא יכול ליצור אותו, כמו שאומרים אצלנו, בזבנג וגמרנו. הוא גם יכול ליצור אותו בתהליך ארוך. למשל, כשכתוב בתורה, בספר מלכים, ויבן שלמה את הבית. יש מישהו שחושב, מדמיין לעצמו ששלמה המלך לקח לבנים וטיט, והוא בנה את הבית? אבל כל אחד מבין ששלמה בנה בית, הכוונה, הוא יזם את בניית הבית, והוא מימן אותו, אז זה יוזמה שלו, וכסף שלו, הוא קרא למהנדסים, ואחר כך לאדריכלים, ואחר כך לפועלים, הוא יזם את כל העסק הזה, אז הכל קרוי על שמו במילה, במשפט הזה, ויבן שלמה את הבית, ויצר השם אלוקים. ואני אעבור בארץ מצרים, ואני אעשה את שתי הפעולות האלה, אבל אני לא חייב לנחלך את הידיים שלי בזה. אני יכול לתת את זה למשחית. אז מה שאני עושה בפועל, פסח השם על בתי בני ישראל. שם היה משחית. אבל זה אני עשיתי. משחית לא בא מעצמו לעשות כאלה דברים. זה מה שהיה בלילה הראשון. אבל איזה מין חוכמה זאת לבנות עולם כזה שהקדוש ברוך הוא דוחף את הכל ומרומם את הכל? זה לא המטרה של בריאת העולם. ולכן מה קרה למחרת? הכל נפל. הקדוש ברוך הוא חזר, עם ישראל חזר למקומו, הכל חזר למה שהיה קודם. אז מה הרווחנו? הרווחנו המון. כי זה פטנט אלוקי שחוזר על עצמו כמה פעמים. למשל, תינוק בימי אמו, אומרים חז"ל, הגמרא בנידה, תינוק בימי אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. כשהגיע זמנו לצאת, אז בא מלאך, סותר על פיו, ומשכיח ממנו את כל התורה. נו, אז כולם שואלים, אז בשביל מה לימדו אותו? ואם לימדו אותו, אז למה משכיחים ממנו? המהר"ל והרמח"ל, הגר"א, כולם אומרים אותו רעיון. אנחנו לא מסוגלים ללמוד תורה אלוקית מן השמיים. לכן אמרו המלאכים, תנה אותך על השמיים. זה לא בשביל בני אדם. אבל הקדוש ברוך הוא כן רצה שבני אדם ילמדו תורה. אז איך הם ילמדו תורה? ולכן מלמדים אותו את כל התורה כולה לפני שהוא יצא לאוויר העולם. מפני שאת המעלה הראשונה, זה הקדוש ברוך הוא עשה. הוריד נשמות, כל יהודי שמקבל נשמה, זה נשמה שספוגה בתורה, שהיא שייכת לתורה. אבל אם הוא יצא עם ארדיס כזה, שיש בו את כל התורה כולה, אז מה נשאר לו לעשות בעולם? ולכן בא מלאך וסותר על פיו ומשכיח ממנו את הכל. הוא אומר לו, עכשיו תלך ללמוד. אבל איך אני אלמד תורה מן השמיים? הוא אומר, לא, זה לא למעלה מהיכולת שלך. זה נמצא אצלך כבר. כמו, אתם יודעים, היום בהיפנוזה אפשר לגלות, לשחזר כל מיני דברים של כשהוא היה ילד קטן. כי זה קיים אצלו. אמנם הוא שכח את זה, אבל השכחה זה לא הכירת הדבר. זה קיים בכוח, בפוטנציאל זה קיים. אתה יכול לשחזר את זה. יש אפשרות לאדם ללמוד תורה, כי הנשמה שלו שייכת לתורה. ולכן הקדוש ברוך הוא, כשהוא הוציא את עם ישראל וברא אותו עכשיו כאילו מחדש, הוא לימד אותו, רומם אותו, העלה אותו, ישרה שכינתו. עכשיו אנחנו אחרים. פעם ראיתי איזה משל יפה על רופא עיניים שהגיע לבית חינוך עיוורים. ואמר להם, לעיוורים, שהוא מסוגל לנתח אותם ולפקוח את עיניהם. כולם עיוורים מלידה. אבל רק ל-24 שעות. אחרי זה הכל יחזור. מישהו רוצה? מה, השתגענו? היה אחד, אמר כן, אני רוצה, עולה כך וכך, שילם לו, וכך היה. נפקחו לו העיניים, אבל אחרי 24 שעות הוא חזר להיות סומה. אז כל החברים שם נגלגו עליו, אמרו לו, תגיד, זה היה כדאי כל הסיפור הזה? הוא אמר להם, בטח היה כדאי. אני עכשיו חי אחרת לגמרי מכם. אני יודע איך בן אדם נראה. אני יודע איך, מה זה צמח, אני יודע מה זה צבעים. כל העולם עכשיו אחרת לגמרי אצלי. אף על פי שהכל נשכח. אז הקדוש ברוך הוא רומם את עם ישראל. הוא פסח על בתיהם וישרה שכינתו שם. אחר כך הוא נעלם. הכל נעלם. למה? כי זה התפקיד שלנו עכשיו להגיע לאותה מדרגה מחדש. אבל בכוחות עצמנו. לא על ידי טעות דלעילה. זה העבורת הידוע של הרבי מקוצק. ואנשי קודש תהיו לי, אומר הקוצקאי, אנשי קודש אני רוצה. מלאכים יש לי מספיק בשמיים, לא צריך יותר מלאכים. אני רוצה שיהיו אנשים קדושים. ובשביל זה הוא פעם אחת רומם אותם למדרגה של מלאכים, ואז השכינה הסתלקה. אבל יש לנו עכשיו ממה להתחיל. ולכן, מכאן ואילך, אנחנו צריכים להתקדם. כל יום עבודה חדשה. על פי המקובלים זה 7 שבועות, וכל יום יש ספירה מיוחדת, תיקון של מידה מיוחדת, אבל גם בלי העניין הזה, כל יום אדם צריך לעלות מדרגה נוספת, ככה 49 מדרגות. והיום זה לא מה שהיה אתמול, וגם מחר זה לא יהיה מה שיש היום. זה העניין של הספירה. זה לא דומה בכלל לספירה של זבה ושל זב ושל שמיטה. שם אמרנו אתה מסמן ביומן מתי היום הראשון, מתי היום השביעי, מתי שנה ראשונה, מתי שנה. לא, שם זה רק בשביל לדעת את החשבון. פה זה לא בשביל לדעת את החשבון. פה זה בשביל העבודה היומית. ולכן סופרים כל יום ומברכים כל יום. כי כשאתה סופר כל יום אתה צריך לעשות חשבון. עשיתי משהו היום, תיקנתי משהו היום, התרוממתי משהו, עליתי בסולם איזה שלב נוסף. זה העניין של ספירת העומר. וזה הליל שימורים. כל שנה בפסח אנחנו חוזרים למדרגה ההיא. לרבנים שהיו ברוסיה הקומוניסטית, ויש סיפורים על האינקוויזיציה בספרד, בכל מקום בעולם, יהודים חילונים שלא שומרים מצוות, באים לפני פסח לשאול כל מיני שאלות את הרב. ויש כאלה שאוכלים נבלות וטריפות, אבל שוברים את הכלים שלהם בערב פסח, קונים כלים חדשים, כי הם מרגישים שפה צריך, זה יום שמתחדשים בו. אחר כך הם חוזרים בחזרה לסורם. אבל יש עניין גדול בהרגשה הזאת, כי בכל פסח אנחנו מתרוממים מחדש, אחר כך נופלים. על זה באה ספירה, כדי לספור מחדש את העבודה הזאת של העלייה. ולכן זה ההבדל בין שבת ליום טוב. שבת זה התערותא דלעילא. יום טוב זה התערותא דלתתא. לכן כשחל יום טוב ושבת, איך אנחנו מברכים? ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל והזמנים. למה ישראל באמצע? אומרים רזל, כי שבת זה התערותא דלעילא, זה לא אנחנו. אז הקדוש ברוך הוא מקדש השבת, מקדש את עם ישראל, ועם ישראל מקדשים את הזמנים. אז יום טוב זה שלנו, זה פעילות שלנו. ולכן פסח נקרא שבת, לא יום טוב. כי זה העניין של שבת, של ההתערותא דלעילא. ויש חג אחד שהוא דומה לשבת. שההתעוררות באה מלמעלה, לא מלמטה על ידינו. לכן הקדוש ברוך הוא הכתיב בתורה ממוחרת השבת, כדי לרמוז על הרעיון הזה, שפסח זה שבת, זה לא יום טוב. אז צריך לדעת את הדבר הזה, שאנחנו מקבלים בפסח כוחות גדולים, שאחר כך אנחנו נופלים, אבל יש לנו כוח לאן לחזור. זה קשור לנושא של... אז אתם מבינים עכשיו, שאלנו למה זה לא ב-י"ד, למה זה לא בתתווה, ביחד עם כל המצוות. לא, בתתווה זה היה משהו אחר. הרעיון של תתווה זה הפסח השם על בתי בני ישראל. מה קרה אחרי תתווה? נפלנו, שכינה הסתלקה. אז כל העניין של העלייה לא שייך בתתוו. כי בתתוו היינו בהי. עכשיו בלילה אנחנו מתחילים לספור, כי אחרי שנפלנו מתחילים לעלות בחזרה. לכן זה ממוחרת השבת. וזה העניין של הספירה. אתם יודעים בהלכה, מי שלמד קצת יורדיה, יש לנו כלל, דבר שבמניין לא בטל. אז כדי להדגיש את הערך והחשיבות של כל יום, אנחנו סופרים. כשאתה סופר, אתה יודע מה הערך של אותו יום, שאף יום לא הולך לאיבוד. הילדים שלי תמיד מזכירים לי, כשהם היו קטנים, הייתי אומר להם, תסתכלו על השעון. כן, שעון קיר. אז יש שם שני מחוגים ועוד מחוג של השניות. הם לא תמיד הבינו מה אני רוצה, אבל בסופו של דבר אמרתי להם, אתם רואים את המחוג של השניות? את הדקות והשעות, לא רואים שהם זזים, נכון? אבל את השניות אתה רואה כל הזמן איך הוא רץ. מה שהיה עכשיו כאן לא יהיה יותר לעולם. אף פעם הוא המחוג לא יחזור אחורנית. מתקדם, מתקדם וזהו. אתה לא תחזור אף פעם לדבר, לנקודה הזאת. זה העניין של דבר שבמניין לא בטל. והספירה היומית הזאת, היא מכניסה אותנו לאווירה מה הערך של כל יום. אם אתה בטלן, הפסדת את היום, זה אף פעם לא יחזור. אז לכן אנחנו מתחילים מסעורים. כי סעורים זה מאכל בהמה. הבהמה אין לה דעת, אין לה שכל. מתחילים מהנקודה הראשונה הגשמית. עד שמגיעים ליום מתן תורה, ושם הקורבן הוא משתי הלחם, והלחם הוא מחיטה. כי חיטה זה מאכל בהמה, ועוד כמה רמזים מיד נראה את זה. זה כל הרעיון של העלייה הזאת, ממאכל בהמה למאכל אדם. ממדרגה של בהמה למדרגה של אדם. זה כל העניין של, של ספירת העומר, של ה... לכן זה לא כמו בזווה, שאין ערך לכל יום. כל הימים אותו דבר. רק אתה צריך לדעת, מתחילים, מסיימים. מה שקורה באמצע זה לא מעניין, מבחינת הספירה. אבל פה זה לא ככה. פה כל יום יש לו ערך וחשיבות. לכן אנחנו אומרים, אתם רואים במקור י' א', הרחמן הוא... זה דבר יחידאי בברכת המזון, רק בליל הסדר אומרים את זה. הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים מטרותיהם בראשיהם ונהנים מסביב השכינה, והיא חלקנו עמהם. אז אנחנו מדגישים בליל הסדר, מה המיוחד של היום הזה? שהוא יום שכולו ארוך, זה יום של עולם הבא. זה מה שקרה כשפסח השם על בתי בני ישראל. אז עכשיו לסיום, בואו נראה את כל הדברים האלה במקור י' ב'. זה מופיע בסידור. הגבנו את היסוד של הנפש הבהמית. כן? יש נפש בהמית בליל הסדר. שלנו ושל כל העולם כולו. אז בצאתנו ממצרים, לאט לאט, זה לא בבת אחת. ממועד יציאתנו, משעבוד עם שבשר חמורים בשרם, ואנחנו היינו חלק מהם. חז"ל אומרים להוציא גוי מקרב גוי, אומרים חז"ל משל לרועה שמכניס ידו למאה הבהמה כדי להוציא משם את הבלד. כך אנחנו היינו בתוך מאה הבהמה. אנחנו היינו בתוך מאה המצרים, והם בשר חמורים בשרם, אנחנו גם היינו ביחד איתם. והננו הולכים ועושים את זה תמיד בפרק הזה. כל שנה סופרים מחדש ומתעלים מחדש. מתחילים אנו עם העומר, שזה מאכל הבהמה. המקור שהם שואבים ממנו כוח החיים שלהם, מאכל הבהמה, וגם נפשנו הבהמית ונפש העולם כולו, מתרוממת עכשיו. לאט לאט מתרוממת, מתארת מתאומתה, זה כל הדמיון לשבעה נקיים. מזדקחת ומתעלה, יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם. יוצאת מתכונת שעורים, שזה מאכל בהמה, לתכונת חיטים. ואנו באים לחוג את חג השבועות, יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלנו, וזיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל שבועות. כן, מה זה זיו הקוממיות? זה ביטוי שהרב חוזר על זה גם בסידור. אנחנו אומרים כל יום ותוליכנו קוממיות לארצנו. הרב מזכיר שם את הגמרא שאומרת פסוק בתורה, אנחנו נקרא את זה בעוד שבועיים, והולך אתכם קוממיות. אומרים חז"ל, מה זה קוממיות? כשתי קומות של אדם הראשון. זה הביטוי של חז"ל. מסביר המהר"ל שבגמרא כתוב שקומתו של אדם הראשון הייתה 200 אמה. אז המהר"ל מסביר כדרכו, לא הכוונה שלוקחים מטר ומודדים 200 אמה. 100 זה מספר של שלמות. אז 200 אמה זה 100 ועוד 100, זה שתי שלמויות. יש שלמות גופנית ויש שלמות נפשית רוחנית. והאדם הראשון היה שלם בגופו ובנשמתו. אז התורה מבטיחה לנו, והולך אתכם קוממיות, כן? קוממיות זה שתי קומות. שתי קומות של אדם הראשון. ולכן, זיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל שבועות. הבהמה, הגוף הבהמי, והנשמה והשכל. ואנחנו חמושים בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה, והיא בעצמה עלתה ונתעדנה ונזדקחה. שימו לב, אנחנו לא, כשאנחנו מתפקחים, אנחנו לא זורקים את הנפש הבהמית. עכשיו אנחנו שייכים למשהו אחר. לא. הוא אומר, כל הרעיון הוא איך מזכחים את הנפש הבהמית, והיא בעצמה עלתה, נתעדנה ונזדקחה, ועוז לה ויפעלה, ונתערה וצוחצחה. ועכשיו, אחרי שהיא נתעלתה, מוכנה להתחבר בחימור אמיץ לצורת האדם השלמה. מה זה צורת האדם השלמה? שאור הדעת העליון, האצילות הגמורה, שורה עליו. יש דעת עליונה. והדעת העליונה בשני ערכיה, דעה מעשית, וגם דעה שכלית רוחנית, עיונית. ושתיהם בחוברת עולים ברוממותם, בשתי הלחם של החיטים. לכן החיטים, הוא אומר, זה שניים, שני לחם. שכל מעשי ושכל רוחני מופשט. וזה מאכל אדם, החיטה, שמאכל הנותן דעת. כי גם, כך אומרים חז"ל, גם התינוק אינו יודע לקרוא אבא ואמא עד שיתום טעם דגן. כלומר, כל זמן שהוא לא תואם טעם דגן, הוא לא יודע לדבר. אבל הדעה המובלטת בבירורה, כלומר, מהי הדעה העליונה? חיטה היא. למה? שכוללת כ"ב אותיות הדיבור במספרה. כן? תעשו מה החשבון, חיטה, ח-ט-ה, hey, זה 22. כי זה בא לרמוז על 22 אותיות האלף-בית. כי השכל במעלתו העליונה, זה כוח הדיבור. כמו שהתרגום אומר, נפש... נפש חיה, רוח ממללה. ותחת האילמות הבהמית, כל התור של תורה, הדיבור המלא, נשמע בארצנו. וזה אחד המשמעויות של העלייה מסעורים לחיטים. הבהמה היא גופנית, אמרנו, והיא אילמת, היא לא יודעת לדבר. אנחנו מתעלים לחיטה, זה כל התור של דורה, תורה הדיבור המלא. וגם אפשר להוסיף עוד נקודה, שהמצה היא תמיד מורה על ענווה, על פסיביות, לעומת החמץ שמורה על התנפחות, על גאווה, על הרבה יותר ממה שהיה קודם. כן? אתה לוקח קמח ומים, זה עצם העיסה. ופתאום זה יכול להיות מצאה, זה עצמיות, ופתאום זה מתנפח. אז כשמקבלים תורה, יש עניין באמת לנפח את זה. זאת אומרת, לא להיות פסיבי כמו המצא, אלא להיות פעיל. אז אחת המשמעויות של שתי הלחם, כתוב בתורה, וזה דבר יחידאי בתורה, כתוב חמץ תאפנה. אין עוד קורבן חמץ. כי הקורבן תמיד עשוי ממצה, אבל בשאר חג השבועות שקיבלנו תורה, זה ההתערותא דלתתא. זה העניין המיוחד שאנחנו מרוממים את המעשים שלנו מצידנו, ולא רק עצמיות העיסה, כמו שהמהר"ל קורא לזה. כי זה העניין של ספירת העומר, ואנחנו מדגישים כאן להתקדש בקדושתך העליונה. מה זה קדושתך העליונה? כמו שהיה בליל הסדר, שאתה מתוך הקדושה העליונה נחתת על הבתים שלנו ורוממת אותנו ומתוך הקדושה העליונה הזאת שאומנם נעלמה, עכשיו אנחנו פועלים. אז הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה עושים? אנחנו לא מבינים מה זה, כן, היום התחלנו חסד שבעוז וכל הדברים האלה, לא יודעים בדיוק מה, נכון, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יכולים להבין מה זה נקרא להתרומם. אתה לומד ספר מוסר, מסילת ישרים, ואתה לומד שם מה החסרונות ולאן צריך להתרומם, ואז כשאתה קם בבוקר, אז אתה מחליט, היום אני עובד על העניין הזה. נגיד היום אני לא כועס. יש כאלה שמצבנים אותי כל יום. אבל אני, היום אני לא כועס. ומחר אני עושה חסד, וכל אחד ימציא לעצמו איזה סולם של 49 יום. ואז יוצא שבאמת שום יום לא הולך לאיבוד. וככה אפשר לבוא למתן תורה, ומעמד אחר לגמרי. שלום.